אנחנו בפרק שני, פסקה י' ג'. כן, אומר הרב, כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה מצננים לו גיהנום, שנאמר בפרס שדי מלכים בת השלט בצלמון, אל תקרא בפרס אלא בפרש. כלומר, כשאתה מפרש את המילים כמו שצריך, מדקדק באותיות, אל תקרא בצלמון אלא בצלמוות. בת השלג, כאילו זה שלג, זה צינון של צל המוות. צל המוות זה הגיהנום. זאת אומרת, הכוונה היא שהעניין הזה של דקדוק בקריאת שמע, כן, זה מעלה. כן, מעלה שבעצם מקטינה את החסרונות שיש באדם, ומלא המושג עונש הגיהנום משתנה ביחס אליו. כן, פוחת. צריך להבין פה את ההקשרים. כן, כי אפשר להגיד את זה על כל עניין. כל פעם שאתה מוסיף טוב, אתה נהיה יותר שלם. זה מלא כל הגיהנום, כל האיסורים, כל הסבל כתוצאה מהחסרונות, פוחת. אם זה המושג גיהנום, זה הסבל מהחסרונות, אז מה מיוחד פה? קריאת שמע יסודה קבלת עול מלכות שמיים בכללות ועול מצוות. כן, העניין של קריאת שמע זה לקבל עול מלכות שמיים ועול מצוות. אמנם צריך דיוק פרטי איך כל פרט מפרטי התורה והמצוות בהם תלוי קניין השלמות. כן, אבל אנחנו יודעים ש לא מספיק רק הכיוון הכללי, אלא אנחנו גם צריכים להיות מדויקים. לא מספיק לחיות מתוך מגמה כללית חיובית. צריכים להיות מדויקים בפרטים. וכל פרט יש לו את העניין שלו, שהוא בונה בשלמות של האדם. וזה יבוא מדקדוק אותיות לקריאת שמע. כלומר, הדייקנות בפרטים, ולא רק לחיות מתוך כיוון כללי, זה דבר שהנפש של האדם מתרגלת אליו מדקדוק אותיות לקריאת שמע. איך זה קשור אחד לשני? שמורה שלא רק את כללות האמונה והמצוות יכיר חיובם וערכן הגדול, הרי מה זה קריאת שמע? קריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות. בגדול, כן? בכיוון כללי. אבל כשאתה מדקדק בזמן שאתה עסוק בקבלה של עול מלכות שמיים ומצוות, אז בעצם בדקדוק הזה אתה מבליט לנגד עיניך שלא מספיק לחיות עם הכיוון הכללי, אלא יש צורך בדייקנות הפרטים, כי אם גם את כל הפרטים. והנה, הגיהנום מיועד למי שישרי דרך אגב. כולנו לוקים בחיסרון הזה של זלזול בפרטים, כן? התורה כבר פרשת עקב, נכון? ועקב תשמעו. אל המשפטים האלה, כן? דברים שאדם דש בעקבה, אדם לא נראה לנו כל כך משמעותי. מה זה משנה, נעשה את זה בדיוק ככה, נעשה את זה בדיוק אחרת, העיקר שעשינו. או שהעיקר שאנחנו שייכים לכיוון הכללי. כן, אני רוצה לחשוב שהאנשים שלא מדקדקים בפרטים זה רק איזה מין יצורים כאלה שהם לא עם יראת שמיים. גם אנשים עם יראת שמיים, כן, אנחנו לא תמיד רואים לנכון לדייק בפרטים ממש. והנה הגיהנום, צריך להרגיל את הנפש לדיוק בפרטים. צריך להרגיל את הנפש. והנה הגיהנום מיועד למי שישחית טבע נפשו בקלקול. ומה זה גיהנום? גיהנום זה מצב שבו נפש האדם נמצאת לאחר היפרדותה מן הגוף, והיא עוברת תהליכים של זיכוך. הנפש עוברת תהליך של זיכוך. אז כשהנפש יש בה קלקולים, אז היא צריכה לעבור את התהליכים האלה. זה תהליכים לא קלים. על כן, צירוף הגהנום, כן, והזיכוך הזה, מתקן את הטבע הנפשי המקולקל. יום סוף, כן, מתקן את טבע הנפש. מתקן את החסרונות. אמנם, מי שלא השחית כוח שלם מנפשו, די לו במירוק ייסורים בעולם הזה. זאת אומרת, מי שלא ממש קלקל את הנפש באופן משמעותי, אז גם האיסורים העולם הזה, עם כל מיני דברים שיש בעולם הזה, זה יכול להיות חוליים, זה יכול להיות כל מיני עניינים של סבל, זה יכול להיות כל מיני עניינים של בעיות כאלו אחרות. זה המירוק איסורים בעולם הזה, אבל מי שישחיל כוח שלם כללי או פרטי, לא יועילו הוא איסורים לשנות לגמרי טבעו. כן? אבל אדם שישחיל כוח שלם, זאת אומרת, הוא השחית אצל עצמו עניין משמעותי, ייסורי העולם הזה לא מספיקים. והוא צריך לעבור תהליך יותר משמעותי של זיכוך. ודרך אגב, הייסורים הם גם סימן וגם סיבה. זאת אומרת, הכוונה כך. מה זה ייסורים? תסתכלו על העולם הזה. אין אפשרות להשיג הישגים אמיתיים בעולם הזה בשום תחום בלי מאמצים. הישגים אמיתיים זה הכוונה שאדם מוציא לפועל את עצמו, כן, זאת אומרת מבטא את המציאות שלו. אין שום אפשרות להשיג, כן, שום הישג אמיתי במובן של הוצאה לפועל. זה לא משנה אם אנחנו מדברים בעולם החומר או בדברים רוחניים, בלי ייסורים. זה תמיד, תמיד כרוך בסבל. כן? תיקחו אנשים שהם רוצים להצליח בעולם העסקים. אדם כזה, יש לו נטייה כזאת, יש לו כוחות, יש לו יכולות, כישרונות שקשורים לעולם העסקים. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה ממני שאני איש עסקים. אבל כדי להצליח באמת, זאת אומרת, במובן של מיצוי והוצאה לפועל, הוא יצטרך, יהיה לו איסורים. כן, הוא יגיד, תשמע, אני עובד מ-8 בבוקר עד 12 בלילה. וגם השינה שלי היא שינה תרופה. בסדר, אז מה אנחנו נגיד לו? מה לעשות? בסדר, יש לך כוחות. לא בטוח שההחלטה שלו דווקא למצוא אותם בכיוון הזה, את החלטה יכולה, אבל נניח שאחרי כל מיני חשבונות, זה נכון. זה מה שהוא יעשה. הוא הלך להיות שר האוצר. הוא לא יכול לישון טוב עליי. אם הוא באמת עושה תפקידו, אם זה רק בשביל הצילומים, בשביל הכוח הפוליטי, אז זה לא למצוא. אבל אם הוא בא לעבוד, זאת אומרת, הוא בא להשיג באמת הישגים אמיתיים של מטרה שהוא מאמין בה, ובא לפעול לשנות את המציאות לכיוון המטרה הזאת, שזה נקרא דבר אמיתי, הוא לא ישן בלילה. ואותו דבר כמובן, דברים רוחניים, זה אתם רואים פה במדרש. אין שום אפשרות להשיג משהו בלי ייסורים, בלי סבל. למה זה ככה? כי הפער בין המציאות שלנו, שהיא בגדר פוטנציאל, לבין המימוש, הפער הזה מצריך את הגבורה שהיא בעצם כפיית הכוחות והכיוון שלהם לממש, להוציא לפועל. תיקחו את הספורטאים הכי טובים בעולם, יגידו לכם, למרות שהם יחסית לבני אדם רגילים, הם הרבה 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 יותר מוכשרים מבני אדם רגילים. כן? מה שאתה יכול להוציא את הנפש שלך בריצה של 2 קילומטר, אצלו הוא יכול עוד לקפץ עוד באוויר תוך כדי זה, ובסוף לסיים עם איזה צחוק, ואפילו להסדיר את הנשימה הוא לא צריך. נכון? אלו שהם באמת ספורטאים יוצאת דופן, הגוף שלהם עובד אחרת. לא כמו בן אדם רגילי. אבל יגידו לכם האנשים האלה, הרבה דם ויזע ודמעות, 2,000 מטר זה כלום בשבילו. אבל כדי להשיג הישגים שמוצא לפועל של היכולות שלו, הרבה דם ויזע ודמעות היו לו. כדי למצות. אז ככה זה. זה נקרא הייסורים העולם הזה. זה כמו שאמרנו, אפילו בהוצאה לפועל. עכשיו, זה נקודה שהיא תמיד קיימת. כל תהליך של הוצאה לפועל כרוך בייסורים. אבל יש גם ייסורים שהעניין שלהם הוא שינויים תודעתיים. זאת אומרת, זה כמו איזה מין משהו שהקדוש ברוך הוא מגלגל דרך גורמים שגורמים לאדם סבל, והגורמי סבל האלה משנים אצל האדם מבחינת הנפש שלו כל מיני עניינים של הכרה ותודעה והתרחקות מדברים חומריים וכו'. בוא ניתן לכם דוגמה. כל אחד מאיתנו היה חולה בשפעת. אני לא יודע מה עובר לכם בראש שאתם חולים בשפעת, אבל אני בטוח שיש לכם הרהורי תשובה. מה הכוונה הרהורי תשובה? קודם כל, אתה חולה בשפעת, התאבות, השפעת, לא מדבר איתכם על חלות קשות. זה יכול לקרות. כל שנה זה יכול לקרות ליום יומיים. קודם כל, התאבות החומריות לא מעניינות אותך. אוכל, כאילו, אחר כך אתה מתחיל לחשוב על זה, שאלה, אני רוצה כבר לצאת מהבית כלא הזה של לשכב על המיטה, וכל הגוף שלך כואב, ואתה מרגיש את השרירים, ואין לך כוח בשביל זה, ושחום, ואתה אומר, יאללה, הלוואי, הלוואי שאני כבר יצא מתוך. אתה מתחיל להעריך את המצב הרגיל. ואז אתה מתחיל בעצם תודעתית להבין שהמצב הרגיל, מה שאין לך מובן מאליו, הוא בכלל לא מובן מאליו. ואם אתה אדם שיש בו עירת שמיים, אז אתה מתחיל להבין ששום דבר לא מובן מאליו. כן? זה משנה לך. זאת אומרת, זה ייסורים שמשנים את התודעה של האדם, משנים את הנפש שלו. כן? גם ביחסית, כן? לפעמים אנשים שעוברים ייסורים קשים, גופנים, אומרים, כל התהליך הזה נתן לי פרופורציות בחיים. מה חשוב, מה לא חשוב. ותובנות, אדם לוקח אותם עד 120. מה חשוב, מה לא חשוב, מה פתאום כל הסיפורים של כבוד וגשמיות וכל הדברים האלה הופכים להיות חסרי משמעות. חסרי משמעות תודעתית. זה עוד דבר שהייסורים עושים. זאת אומרת, ייסורים הם פועל יוצא של תהליכים של הוצאה לפועל ומימוש, וייסורים הם כשלעצמם גורמים לשינויים נפשיים. גם בנטיות החומריות וגם בתודעה אמיתית שמתפתחת. אז לפעמים, כשאדם ישחית כוח שלם בנפשו, צריך תהליכים כבדים של ייסורים מהסוג הזה. זה נקרא גיהנום. והנה לפי זה, אפילו יחסר כוח פרטי אחד לגמרי מנפשו, כמו אם עקר מנפשו הכנה לקיום איזו מצווה, וכיוצא בזה, גם כן חסרה לו השלמות הנפשית, צריך להתמלא על ידי גיהנום. על כן, אם לא יהיה לו גם כן שורש, על ידי מה שישוב לנפשו הטבע הפרטי, יהיה צריך לתוקף איסורי גיהנום בכדי להצמיח כוח חדש מעומק נפשו. וזה מי שכמו שאמרנו, החסיר איזשהו עניין שהוא עניין שלם, לא איזשהו פרט כזה שולי. אבל אם קורה קריאת שמע ומדקדק באותיותיה, פועל זה בנפשו שנחקק באיזו הכנה לכל דבר פרטי שבתורה, כמו שאמרנו, אם תוך כדי הדבר הגדול שקבלת הולכות שמיים אתה גם דואג לקרוא את הדברים בדקדוק האותיות, אז זה גורם לך, כן, מוכנות לפרטים. על כן, אפילו אם חסר איזה פרט לגמרי, אין צריך מירוק כל כך, כמי שאין לו אף איזו הכנה כלדו להעיר זה הפרט בנפשו. כן? הוא לא צריך כל כך מרוק באופן יחסי למי שאין לו בכלל את ההכנה. שכיוון שעל ידי דקדוק אותיות הקריאת שמע נשארה נפשו, בנפשו ההכנה, גם מרוק קל של גיהנום יאיר על ידי אור הנפש להוציא ההכנה הצפונה שיתרשל בה מן הכוח אל הפועל. זה נקרא צינון הגיהנום. צינון הגיהנום, כלומר, משהו, יש מצב שאדם יצטרך לתהליכי שינוי ואיסורים משמעותיים, כמו שהסברנו את העניין שבהם, אבל הוא לא יצטרך תהליך כבד כזה. ובדברנו יש לבאר, דמאן דאמר מי שלא שיהיה רק חוק אחד, ומאן דאמר מי שלא קיים אפילו חוק אחד לא פליגי. כן, אתם יודעים מה, אנחנו נעצור פה. כן, זה דיון שקשור לגמרא במקום אחר, אני אתייחס אליו בעזרת השם.